תרקלין העסקים, הפודקאסט המבוקש שבו יזמים בדיוק כמוך מתחברים, מגלים עולמות חדשים, נחשפים לסיפורים של יזמים אחרים, מקבלים תשובות לשאלות בערות וצומחים לגובה לעולם העסקים והיזמות אונליין. אני חגי שוהם ואני מזמין אותך להיכנס לתרקלין העסקים.
אסטרטגיה של משבר לעומת זאת, אנחנו מסתכלים על תמונה הרבה יותר גדולה, אוקיי? כשאני מדבר על אסטרטגיה, אני מדבר על אסטרטגיה הקטנה, שהיא אסטרטגיית המשבר עצמו והיציאה ממנו, ואסטרטגיה גדולה של אפילו לבוא ולהגיד, עכשיו אני במשבר לטווח של, אני מעריך 3 חודשים, בעוד 6 חודשים איפה אני רוצה להיות, ובעוד 9 חודשים, עוד 12 חודשים איפה אני רוצה להיות, זה אסטרטגיה גדולה, אוקיי? אני מדבר עכשיו גם על אסטרטגיה קטנה וגם על אסטרטגיה גדולה, אבל בגדול, באסטרטגיה של משבר, אני חייב לחדד את המסר השיווקי שלי, עוד רגע נראה איך אנחנו עושים את זה, אני חייב לדייק את השפה שלי, את השפה שבה אני מדבר לאנשים, אם זה בפוסטים, אם זה בלייבים, אם זה בוובינרים כאלה, אני חייב להבין מאיפה אנשים, איזה סטטוס האנשים נמצאים. זה אומר שאם אני אומר לאנשים, תתעדו מהבית, צאו מהבית, תסתובבו בחוץ, זה לא הגיוני, אוקיי? כי אנשים לא מסתובבים בחוץ, אנשים תקועים בבית עם הילדים, הילדים עליהם וכו'. זה אומר שאם אני מעביר שידור, אז אם בדרך כלל השידורים שלי יש, מגיעים המון אנשים פנימה לתוך השידורים האלה, והיום אני יודע שהרבה פחות אנשים מגיעים לשידורים בגלל שהם עמוסים. הם עמוסים לא בגלל שהם עמוסים בעבודה, הם עמוסים בדברים שמושכים להם את העיניים ואת תשומת לב. זה ילדים, זה משפחה, זה לחץ מה ההורים שלי עושים כרגע. איפה הם נמצאים, איפה הילדים שלי שלא יסתובבו בחוץ, שלא יגעו בזה, החברים רוצים להגיע. כל מיני דברים שקורים לנו שמאוד מאוד מאוד מלחיצים את הלקוחות שלנו, ולכן אנחנו צריכים להבין איך לעשות את השיפטינג, אוקיי? גם לדבר אליהם, להגיד, אני יודע שאתם לחוצים כמו שהתחלתי בשידור, אני יודע שעכשיו הסיטואציה היא של קורונה, יש לכם ילדים בבית, או בן או בת זוג, או שיש אצלכם חס וחלילה מישהו בבידוד, או מישהו עוד יותר חס וחלילה חולה והוא בבית חולים, או באיזשהו מקום, בטיפול, אז אנחנו חייבים לזהות את הדברים האלה ולהיות רגישים לדברים האלה מול הלקוחות שלנו, בדיבור שלנו מול הלקוחות. דבר נוסף שאנחנו חייבים לעשות מבחינה אסטרטגית זה לזהות צורך. אנשים היום יורדים ברמה, לא ברמה המנטלית ולא ברמה דווקא הכלכלית, הם יורדים ברמת הצרכים שלהם. אם יש, עד עכשיו היו מוצרים שהם nice to have, אוקיי? לדוגמה, אני מוכר עילים מאוד גדולים, נברשות לבתים, היום זה מוצר nice to have, זה נחמד שיש את זה, אוקיי? אבל הוא לא must to have, ולכן אנחנו צריכים לקחת, ללמוד, לעשות את זה, איך לעשות את השיפט ולקחת מוצר שהוא נחמד שיש אותו, להפוך אותו למוצר שאתה חייב אותו, אוקיי? שהלקוחות שלך חייבים אותו כדי להתמודד בעסק שלהם, כדי להתמודד בחיים שלהם מול הדברים האלה והאחרים. לדוגמה, נברשת, איך הופכים נברשת, שזה משהו שהוא, אנשים לא חושבים היום לא לשפץ את הבית ולא לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד גדולים, הם שומרים את הכסף מאוד מאוד צמוד לחזה או בכיסים, ולא מוכנים לשחרר, בדיוק מהפחד הזה של מה יהיה, אז יהיו צורך שלי עכשיו, זה לבוא ולהגיד, נכון, אני יודע שאתם עכשיו במצב של סיטואציה כזאת, שאתם לא משפצים את הבית וכו', אבל דווקא עכשיו יש לכם הזדמנות לקחת את הנברשת הזאת ב-20% הנחה, ב-30% הנחה, ולהרוויח דווקא עכשיו במשבר הקורונה, להרוויח מחירים יותר נמוכים, ותקפצו על המציאה. מה קרה? זיהיתי צורך, צורך של בן אדם לשמור את הכסף שלו אצלו, אבל מצד שני, אני הפכתי את הצורך הזה להזדמנות. הפכתי לו את השיפט ואמרתי, דווקא עכשיו, בגלל המשבר, כולם מורידים מחירים, וגם אנחנו מורידים מחירים. אז אנחנו ניתן לך את זה לא בחינם, לא ב-50%, ניתן לך 30% הנחה, לא יותר מזה, כן? 30% הנחה, בוא תשקיע בעצמך, שים נברשת בבית, תתקין אותה, אנחנו נוסיף לך סרטון שמסביר לך בדיוק איך להתקין, מה לעשות והכל, ובניתם כבר מוצר סביב הנברשת הזאת, ואתם יכולים לשווק אותו ולמכור אותו. הדבר הנוסף מבחינת אסטרטגיה זה לעשות עכשיו, דווקא בסיטואציה הזאת שבעלי עסקים, הלחץ העסקי, הלחץ של לחץ לקוחות, של עשייה וכל הדברים האלה, יש יתרון בזה שכמות הלקוחות לפעמים יורדת, או שחלק מהלקוחות מפסיקים לעבוד איתכם, יש איזה יתרון, אני יודע שזה נשמע רע, אבל יש בזה יתרון. למה? זה מפנה לנו זמן. ואת הזמן הזה, אנחנו צריכים להשקיע בחזרה בעסק שלנו, במטרה לעשות מחקר לקוח. מה זאת אומרת מחקר לקוח? זה לבוא ולהסתכל מי הלקוחות שלי, אבל מי באמת הלקוחות שלי, אוקיי? כי יכול להיות שאני, כבעל עסק, נגיד, כמו לירן, מוכר פרזול לבית. למי מתאים פרזול? לכל מי שיש לו בית והוא רוצה, שיש לו מטבח, אז הוא צריך מתכת פרזול לבית. אבל יכול להיות שאני יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה לעבוד דווקא עם לקוחות שיש להם כסף לשלם, אוקיי? לקוחות שיש להם מספיק כסף, ואז אני יכול להציע להם מוצרים ברמה הרבה יותר גבוהה. הם לא התווכחו איתי כל כך על מחירים, על כל דבר, הם לא יבקשו הנחות על כל דבר, אוקיי? והמרג'ין, הרווח שלי יהיה יותר גדול, כי על מוצרים יותר יקרים יש לי רווח יותר גדול. אז במחקר הרכוח של איראן יעשה, הוא יבין בדיוק מי הלקוח שלו, ויותר מזה מי הלקוח שהוא רוצה לעבוד איתו. גם עכשיו במשבר הקורונה, אבל גם לעתיד, אוקיי? זה טוב מאוד, זה זמן מצוין לבוא ולעשות מחקר לקוח, להבין בדיוק מי הלקוחות שלנו, מה הם רוצים, מה, ממה הם מפחדים, ממה הם חוששים, ואיך אנחנו, איזה פתרון אנחנו, יש לנו לתת להם. הפתרון יכול להיות פתרון עם שיפט לכיוון הקורונה, ויכול להיות פתרון כללי, אוקיי? לא ולהגיד, אוקיי, הבן אדם הזה, יכול להיות שהמשבר קורונה גרם לו לאיזה הפסקה בעבודה, אולי קצת ירידה בהכנסות, אבל בן אדם שהוא גר במקום כזה או אחר, דמוגרפית הוא גר במרכז הארץ, מרוויח מנכסים שמזרימים לו כסף בלי קשר למשברים האלה וכולי, ומבחינתו אין פה שום משבר, ואין לו שום בעיה להוציא כסף ולהשקיע. אחד הדברים שהכי חשוב להבין, יש משבר. נכון, יש משבר, אבל בכל זאת אנשים קונים. למה? כי אנשים נמצאים יותר בבית, הם נמצאים, גוללים יותר בפייסבוק, גוללים יותר בגוגל, הם מחפשים מה לעשות, והם חייבים להוציא את עצמם נפשית מתוך המשבר הזה החוצה. אחד הדרכים הכי טובות להוציא את המשבר הזה החוצה מהגוף שלנו ונפשית לעזור לנו, זה קניות. לכן היום רואים צמיחה מטורפת. כל מי שיש לו אתר אינטרנט שמוכר מוצרים באינטרנט, כמות המחירות היא מטורפת. לפני שבוע דיברתי עם חבר שהוא מוכר משחקים, משחקי קופסה לילדים, משחקים, כל מיני משחקים מאוד מאוד מיוחדים. והוא אמר לי, החברה שלנו לא מוכנה מבחינה עסקית למשבר. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אוקיי, בוא נבדוק, מה המתחרים שלך עושים? אז הוא ציין בפניי כמה וכמה מתחרים, אמרתי לו, בוא נבדוק מה הם עושים. הרמנו להם טלפון, ואמרנו שאנחנו רוצים להזמין משחק, אוקיי? הם הפנו אותנו למחסן הראשי של החברה. עכשיו, שתבינו, החברות האלה שהן מתחרות שלו, הם חברה שמוכרת משחקים חינוכיים לגני ילדים, אוקיי? זה מה שהם עושים כל השנה, וכל השנה הם מפוצצים בעבודה, אוקיי? אבל מה קורה עכשיו? במשבר של הקורונה, הגנים סגורים, הגננות בבית תקועות עם הילדים שלהם עצמם, לאף אחד אין פניות בכלל להשקיע שקל ולקנות מוצרים לגן, שאנחנו לא יודעים מתי הוא פתח, אוקיי? אז אמרתי לו, אתם חייבים לעשות שיפט ולצאת מהלופ הזה של למכור רק לגננות, תתחיל למכור באופן אישי, במחירה ישירה לאנשים פיזית, ובאמת הם הרמנו אתר בצורה מאוד מהירה, תוך 24 שעות הרמנו אתר, וכבר בימיים האחרונים יש להם מעל 70 הזמנות, שכל הזמן, ממוצע של כל הזמנה זה מעל 500 שקל, זה ממוצע הזמנות, יש גם 700, יש גם 1,000, כל מיני מוצרים שהם ביום יום מוכרים אותם לגננות, אבל היום הם עברו למחירה ישירה, בעקבות השיחה עם המתחרים שלהם, אוקיי? דיברנו עם אחד המתחרים והבנו בכלל שהם מוכרים באופן, הם מוכרים באתר שלהם, וכל השינוע קורה מהמחסן הראשי ישר לבית של האנשים, אוקיי? אין פה מחירה לחנות או משהו כזה, ממש לא, זה ישירות לאנשים, זה מה שקרה B2C, Business to Customer, הם עשו את השיפט הזה בצורה מאוד מאוד טובה, וישר היום מוכרים ללקוחות קצה, אוקיי? למה? כי הם עשו מחקר לקוח, הם הבינו שהלקוח הרגיל שלהם לא קיים יותר, הוא לא חי כרגע, אוקיי? הוא במשבר, אז אנחנו נשים אותו רגע בהולד, עדיין נשמור איתו על קשר, אבל נייצר, נבין שיש לנו לקוחות אחרים שנמצאים, שהם הלקוחות של הלקוחות שלנו, אוקיי? ועכשיו אנחנו יכולים, בגלל שהלקוח שלנו במשבר והוא לא פעיל כרגע, לא בגלל שאנחנו הרגנו אותו, אלא בגלל שהמשבר הרג אותו, אנחנו ניתן את המענה ללקוחות שלו וללקוחות הקצה. אז תעשו חישוב, תחשבו על הדברים שאמרתי פה, ו תראו איך זה עוזר לכם בעסק. אני מקווה מאוד שתכתבו לי בצ'אט, אם אתם עד עכשיו לקחתם איזשהו משהו, רעיון אחד קטן, שאתם הולכים ליישם אותו אצלכם בעסק, מחקר לקוח, זיהוי צורך, דיוק שפה, חידוד מסר שיווקי, וכל הדברים האלה, רק תכתבו לי בצ'אט, שאני יודע שאתם פה, שאתם שומעים, שאתם מקשיבים, והכל תקין, ואני לא מדבר לעצמי. אז אני רואה פה שיש פה חדר די מלא, אז בואו תכתבו לי רק בצ'אט, מי שלא מצא את הצ'אט, אני אכתוב פה שוב, כאן הצ'אט. אוקיי. אוקיי, מעולה, מעולה, יפה, אלישע, מצוין, תעבדו עליו, תעבדו על הרעיון האחרון, יהיה עוד רעיונות בהמשך, ועכשיו אנחנו ממשיכים. אז זה האסטרטגיה של ריי דליו, אוקיי? ריי דליו בנה אסטרטגיה שהיא, בעצם אתם רואים את הלופ, אסטרטגיית לופ, איך אנחנו יוצאים החוצה מהלופ, אז יש פה חמישה שלבים, שלב הראשון זה שלב של מטרות, בכל עסק יש מטרה, עסק בלי מטרה, עסק זה לא בדיוק עסק, זה תחביב, אוקיי? אתם חייבים שיהיו לכם מטרות. השלב השני זה כשאנחנו מתחילים לייצר את המטרות שלנו, אנחנו נתקלים באבן ומתחילה איזושהי בעיה, אוקיי? עכשיו זה משבר הקורונה, סיטואציה של משברים שקורים לעסקים אחרים זה חוסר בתזרים מזומנים, התנהלות לא נכונה, כל מיני דברים כאלה שמפילים אותם במהלך הדרך. השלב השני זה הבעיות. השלב השלישי זה שלב הניתוח של הדיאגנוזה, אוקיי? ניתוח של הסיטואציה. מה קורה פה? מה גרם לנו ליפול? מה גרם לנו ליפול? מה הדברים שעשינו לא נכון שהביאו אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים? ואחרי זה אנחנו עוברים לשלב הרביעי, שזה השלב של הדיזיין. אנחנו מתכננים, אנחנו מעצבים את העתיד ומסתכלים קדימה. והשלב החמישי זה שלב העשייה, שהוא זורק אותנו בספרינט הלאה לשלב הבא. השלב הבא זה כניסה ללופ הבא, אוקיי? אנחנו בעשייה, אנחנו מייצרים עוד מטרות, ואז יש משהו אחר, חוליה חלשה אחרת שמפילה אותנו, יוצרת לנו בעיה, אנחנו אוספים נתונים, ואז אנחנו מייצרים תוכנית, מעצבים תוכנית, ושלב העשייה, ושוב, וככה זה עולם של לופים, ככה זה בכל עסק, זה לא משנה במה העסק שלכם, במה אתם עוסקים, איפה אתם חיים על פני הגלובוס, זה לא משנה אם אתם גבר או אישה, שחור, לבן, לא משנה כלום. זה אסטרטגיה של חילוץ ממשבר, וזה לופ של עשייה בכל עסק, אוקיי? אז קודם כל, מה זה מטרות? אז כמובן שכולנו כבעלי עסקים, קבענו בתחילת 2020 מטרות. תחילת 2020 התחילה לפני שלושה חודשים, סליחה, כן, לפני שלושה חודשים מלאים, היום אנחנו אחד באפריל, אין לי שום עניין to fool you, אוקיי? אבל קבענו מטרות בתחילת השנה. מה קרה למטרות האלה, אוקיי? איפה הם עכשיו? איפה היינו לפני שלושה חודשים? איפה היו המטרות שלנו? כמה כסף רצינו להכניס? מה המוצרים או השירותים שאנחנו מוכרים בעסק שלנו? מי הקהלים שאותם אנחנו, איתם אנחנו פועלים? מה אנחנו עושים בכלל? קבענו מטרות בתחילת הרבעון, אוקיי? תחילת הרבעון זה עכשיו. באפריל מתחיל רבעון חדש, זה אומר שמי שקבע, מי שמתכנן רבעונית, Q1, Q2, Q3, כאילו, רבעון ראשון, שני, שלישי או רביעי, ומתכנן את הזמן שלו רבעונית, קבע מטרות בתחילת להתחיל בתחילת הרבעון, הוא קבע מטרות להתחיל היום להתחיל את הרבעון הבא, זה אומר, אני לדוגמה קבעתי מטרות לרבעון הזה, בתחילת מרץ, אוקיי? ממש איך שהתחיל משבר הקורונה, אוקיי? והבנתי שהולכת להיות לי בעיה, וקלטתי כבר אז שזה הולך לכיוון לא כל כך טוב, ולכן עשיתי כבר אז את השיפט. ככל שתעשו יותר מהר את השיפט, אתם תראו פחות ופחות נזקים אצלכם בעסק, וצמיחה הרבה הרבה יותר גדולה כשנצא מהמשבר הזה. השאלה הבאה שאנחנו שואלים את עצמנו, האם המטרות האלה עדיין קיימות? האם הן ריאליות? הן קיימות ברור, הן קיימות בלוז שלנו, הן קיימות במוח שלנו, הן קיימות ברישומים שלנו, אבל האם הן רלוונטיות לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים? אם הן רלוונטיות, מצוין, לכו על זה, תנו בראש, ותיישמו את המטרות האלה, תבצעו את הביצועים שאתם צריכים לעשות, ותשיגו את המטרות, אוקיי? אבל מה עושים כשהמטרה נוגדת את המצב, אוקיי? לדוגמה, קבעתם לעצמכם שברבעון הזה, הרבעון השני שמתחיל היום, אתם מעלים את המחיר של המוצרים שלכם. עכשיו, זה בעיה, כי ללקוחות שלכם אולי אין כסף, לא בטוח, אוקיי? זה שיש מצג שווא שלאנשים אין כסף, וכולם במשבר, וכולם נופלים, וכולם זה, זה ממש ממש לא נכון. יש לי גם חברים וגם לקוחות שמוכרים את המוצרים ואת השירותים שלהם, כרגיל לחלוטין, וחלקם אפילו העלו מחירים, ועדיין הם מבצעים מחירות, אוקיי? אז המצג שווא הזה של אין כסף, אלא אנשים אין כסף להוציא, ויותר מזה יש לנו כל מיני אנשים שכותבים בכל מיני קבוצות פייסבוק, איזה חצוף אתה שאתה בכלל מוכר ולא נותן בחינם, וכל מיני דברים כאלה. נכון, יש עסקים שקרסו, אוקיי? ממש קרסו. אני עבדתי 17 שנה בעולם התיירות, גם בתחום השיווק, אבל גם בעולם התיירות. בעולם התיירות קרס. חברים שלי שהם מורי דרך, אין להם עבודה, אוקיי? ואז קיבלתי כל מיני וואטסאפים ואימיילים, יש לך עבודה לתת לי, יש לך רעיונות וזה, ועשיתי שיחות עם האנשים האלה, והראיתי להם איך הם יוצאים מהמשבר הזה ככה. איך הם מתחילים לייצר את הסיסטמים שלהם, כדי שגם כשהם יצאו מהמשבר זה כבר יהיה בנוי, זה דבר אחד. ודבר שני, איך הם מביאים כסף כבר היום הביתה. אחד מהם, לדוגמה, הוא מדריך טיולים, והוא מדריך בדרך כלל קבוצות מחול, הוא מדריך באנגלית, אוקיי? אז אמרתי לו, נכון, אתה בישראל, אתה לא יכול לצאת החוצה, אתה לא יכול להדריך באנגלית במקום אחר, אתה מכיר את ישראל, אתה מדריך בישראל, מה אתה עושה? ובנינו איזושהי תוכנית, והוא בעצם מזמין אנשים ליום טיול בישראל, עוד לפני שהיה הבידוד של 100 מטר, ליום טיול בישראל, והוא טייל עם מצלמה, בלייב, והזמין אנשים לתוך לייב, הם שילמו על יום טיול בישראל, והוא טייל בישראל, ולקח אותם למצדה ולים המלח ולנחל בוקק, ועשה איתם מסלול, וכל הדבר הזה, הוא עשה את זה עם סטיק של טלפון לווייני, ושחיבר את זה לשידור בלייב, והוא ממש הזמין אותם לטיול בישראל, יום טיול בישראל, והוא לקח על זה כסף, ואנשים נכנסו, אוקיי? זה הרעיון שנכנסנו ביחד, לרעיון הזה. היום, עכשיו, מה שקורה ברגע זה, שהוא תקוע בבית שהוא באפרת, והוא לא יכול לצאת מהבית, מה שהוא עושה, הוא פשוט מזמין אנשים ליום טיול, והוא מטייל איתם על גוגל אירת, אוקיי? גוגל אירת, גוגל עולם, הוא נכנס, והוא פשוט עובר מקום-מקום, ובונה להם בעצם מסלול טיול, שכשהם יבואו לטייל בישראל, אז גם יהיה להם מסלול טיול, והם כבר גם עברו אותו, כבר עשו אותו בעייפות, כאילו, וירטואלית, הלכו רגע במסלול יחד איתו, והוא ממש עושה הדרכות של, של שעתיים או שלוש על ישראל במסלול מסוים, והוא בנה מלא מלא מסלולים, ואת המסלולים האלה הוא שם באתר, ואפשר להוריד את המסלולים האלה, לשלם כמובן כסף, והוא יצר לעצמו נכס, אוקיי? כי כשיגמר המשבר יש לו עוד ערוץ הכנסה בעסק, אוקיי? יש עוד מלא רעיונות, רעיון נוסף, יש לנו, הוא נמצא פה בשידור, אז אני לא אחשוף בדיוק את העסק שלו, אבל מישהו שהוצא לחלט בלית ברירה, העסק החליטו שהם מוצאים אותו לחלט, והוא יושב בבית והוא חושב מה אני עושה, איך אני מכניס כסף, ואז הוא בא עם רעיון גאוני, אומר, עכשיו משבר הקורונה, אנשים צריכים איזשהו שירות כלשהו, אני לא רוצה לחשוף את השירות כי זה ממש בתחילת הדרך, אבל כבר מתחילים לראות תנועה על הדבר הזה, איזשהו שירות שמתאים דווקא לקורונה, והוא התחיל להציע את השירות הזה, עשה כמה וכמה שיתופי פעולה, בנינו כמה וכמה דברים בצורה די מהירה, ויצאנו לדרך. אני מקווה לקבל ממנו עדכון בשבוע הבא, לראות איפה זה עומד. יש אנשים שהתחילו למכור, אני מכיר חברים שלי שהם עוסקים בעולם השיווק, התחילו למכור מסכות, גם אני מכרתי מסכות, אוקיי? מכרתי מסכות, כי אני יודע איך לכתוב קופי, אני יודע איך לכתוב מודעות, אני יודע, יש לי קשרים, עשיתי שיתוף פעולה עם מישהו שמפעל בסין, והם מפעל במקסיקו, שמוכרים מסכות, ומכרתי מסכות. עד היום מכרתי מעל 150 אלף מסכות, אוקיי? אתם לא חייבים דווקא להינעל על מה שאתם עושים בעסק שלכם, אתם יכולים לחשוב קצת מחוץ לקופסה, או לזרוק את הקופסה ולהעיף אותה. המטרה שלי הייתה להכניס איקס כסף ברבעון השני, והיום אני מאוד מאוד קרוב, הרבעון השני רק מתחיל, ואני כבר יכול להגיד שבשבוע הקרוב אני כבר עומד להגיע לטופ של המטרה שלי מבחינה כספית, שזה דברים אדירים, ואני יכול להגיד לכם שרק בחודש מרץ עשיתי פעולות שבאמת היו תקועות אצלי כמעט חצי שנה. לא זזתי כמעט חצי שנה, וזה מה שקורה. וזו בדיוק הבעיה, אוקיי? יש איזה דרופ. עכשיו, בכל הבעיה הזאת, אם נחזור רגע ללופ, זה הלופ שלנו, אוקיי? אז בלופ שלנו יש לנו את המטרות, ואז מתחילות הבעיות. אנחנו עכשיו בשלב השני, שלב הבעיה. אוקיי? התקלות ראשונה. משהו ראשון קורה, הדבר הראשון שקורה לנו, אנחנו קודם כל, בפעם הראשונה שמשהו קורה לנו, לא משנה מה, אם זה בעסק, או שאנחנו מתקלים באיזה אבן ברחוב, אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו נכנסים אליו, זה שלב האלם, אוקיי? אנחנו ישר חוטפים שוק, אוקיי? ממש חוטפים שוק, לא מבינים מה קורה פה, עוצרים, מיד עוצרים, יש לנו איזה סוג של הלם כזה. אחרי זה אנחנו נופלים לשלב של ייאוש, אנחנו אומרים כאילו, טוב, אם אנחנו, אם זה קרה לנו, נגיד הקורונה, כולם סובלים מזה, אף אחד לא יצא מזה, בלגן, אלוהים יודע מתי נצא מזה, זה בטח כמו 2008, ואז אנחנו מתחילים להקשיב לחדשות, בלופים, אוקיי? מתחילים להאמין למה שאנחנו מקשיבים, וזה מוריד אותנו ביגון שעולה, מה שנקרא ממש ממש למטה, עושה לנו דאון, גם מוחית, גם נפשית, ומונע מאיתנו לצאת החוצה. השלב השלישי בבעיה זה שלב הקבלה, אוקיי? אנחנו אומרים, אין מה לעשות. עכשיו זה קורונה, אין מה לעשות. אז קודם כל, יש מה לעשות. הקורונה זה מצב לא נעים, לא נחמד, אף אחד לא רוצה את זה. החברים שלנו מסביב, או בני משפחה, יכול להיות חס וחלל לחולים, או הם מבודדים בבידוד, או שאנחנו סתם תקועים בבית במרחק של 100 מטר. אני בן אדם שבדרך כלל רץ, ולקלוע אותי בבית זה מאוד מאוד קשה, אבל אני אמרתי, טוב, 100 מטר הלוך, 100 מטר חזור, זה כבר 200 מטר. אני אעשה את זה 5 פעמים, רצתי קילומטר, מצוין, יאללה. התחלתי לרוץ 100 מטר בריצות של 100 מטר, אני גר במקום שלא ספרו לי את ה-100 מטר, אבל עדיין אני נזהר על עצמי ועל השכנים שלי, ותמיד צריך לחשוב איך אנחנו יוצאים מהמשבר הזה, אוקיי? אבל השלב הראשון באמת בבעיה שלנו, אנחנו נכנסים להלם, נכנסים לייאוש, אנחנו מקבלים את המצב כמו שהוא, וזה תוקע אותנו. עכשיו, אז מגיע השלב השלישי, ששלב הדיאגנוסטיקה, אוקיי? שלב איסוף הנתונים, או שלב הדיאגנוזיס, אוקיי? שבו אנחנו צריכים בעצם, רגע, שבו אנחנו צריכים בעצם לבוא ולהתחיל לאסוף נתונים, אוקיי? שלב דיאגנוסטי הוא שלב מאוד 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 חשוב, זה השלב שעוזר לנו ודוחף אותנו לקראת העיצוב של היציאה של התוכנית החוצה, אוקיי? אנחנו צריכים לבדוק מה המצב בשוק שלנו. כשאני אומר בשוק שלנו, זה אומר, אם אנחנו, אם יש פה את לירן שמתעסק בפרזול, מה המצב של שוק הפרזול בעולם, לא רק בארץ? למה? כי המשבר הזה תקף לא רק את ישראל, זה לא משבר נקודתי לישראל, משבר כלל עולמי. לך תראה מה המתחרים שלך או מה הקולגות שלך בחול עושים בעולם הפרזול, אוקיי? מה המצב שלהם? אולי יש כאן איזושהי הזדמנות. יכול להיות שהם לא, הם עדיין תקועים בשלב הייאוש, ואתה כבר יצאת החוצה והבנת, הקשבת לי, והבנת שיש פה מה לעשות, ואתה אומר, רגע, אני עכשיו יכול לתת להם שירות שהם לא חשבו עליו בכלל. אני כבר לג אחד, שתיים, קדימה, ו... יפה, הנה, אז לירן כותב שהרבה נשענים על הסינים והאיטלקים, אוקיי? זה אומר שיכול להיות שבשוק שלך, לדוגמה בישראל, הרבה אנשים תקועים ואומרים, רגע, מה קורה פה? אנחנו לא מבינים מה קורה פה. במחסנים תקועה לנו סחורה, ואנחנו לא יודעים איך לדחוף אותה. אז יכול להיות שאתה תוכל לדחוף אותה לאו דווקא לישראל, אלא לפתוח בצורה יחסית מהירה, תוך שבוע או שבועיים להרים אתר שמוכר מוצרים, ולאתר הזה יש כמה שפות, אוקיי? הוא לאו דווקא בעברית, הוא יכול להיות באנגלית, הוא יכול להיות בצרפתית, אוקיי? ואז אתה מתחיל למכור למקומות אחרים, ולמקומות שהם יותר שאט דאון מישראל, לדוגמה, איטליה מושבתת, אוקיי? גם האתרים, חלק מהאתרים, האתרי האינטרנט, כמה שזה מצחיק, חלק מהאנשים שמפעילים את האתרי האינטרנט, הם לא יכולים לספק את הסחורה, כי הם לא יכולים להגיע למחסן ולשווק אותה החוצה. אסור להם. מי שיוצא, שמים עליו מין פלסטיק כזה ועוצרים אותו, אוקיי? סין, חלק ממנה חזרה לעבוד, אוקיי? אז יכול להיות שאפשר לעשות, למכור להם. נכון שאין ייצור של פרזול בארץ, לדוגמה, כמו שלירן אומר, אין ייצור של פרזול בארץ, אבל, ואתם קונים מהם, אז יכול להיות שאתה תוכל למנף את זה, אוקיי? נגיד להיות, יש כל מיני דבר, להיות איזה הב כזה, אוקיי? לבוא ולדבר, ללמד בעלי עסקים אחרים, איך אנחנו לוקחים את הסחורה של כולנו ויוצרים איזשהו שיתוף פעולה, ובישראל ביחד מוכרים את המוצרים החוצה, או שמוכרים את המוצרים פנימה, או שעושים איזה שוק או איזה אירוע מכירת פרזול בצורה כזו או אחרת. עבור הלקוחות בישראל, אוקיי? מה המצב אצלי בעסק? דיאגנוסטיקה, אוקיי? מה המצב אצלי בעסק? מה כושר השרידות שלי בעסק? כמה זמן נשאר לי, כמה זמן לא נשאר לי לחיות, אוקיי? כמה זמן אני יכול להחזיק במצב הזה? אם המצב קורה כמו שהוא, מה המרחב נשימה שלי? כמה כסף יש לי בקש פלו? כמה כסף יש לי בעובר ושב שאני יכול, בעובר ושב העסקי שאני יכול לשחק איתו? האם אני יכול לקחת חלק מהכסף עכשיו ולהתחיל לבנות שיווק? אני יכול להגיד לכם שרוב בעלי העסקים ורוב המתחרים שלכם הפסיקו לשווק באינטרנט, זה כאילו נחשב בתור nice to have, והם עושים טעות. מי שהפסיק לשווק באינטרנט עושה טעות, כי המחירים בפייסבוק ובגוגל צנחו. היום אני משיג לידים בשני שקלים, מה שלפני חודש עלו 18 שקלים או 19 שקלים, אוקיי? צריך להבין, המחירים ממש ממש נמוכים, ושווה היום לשווק רוב העסקים. הורידו את המחירים שלהם, וזה עניין של היצע וביקוש, פייסבוק רוצים עדיין למכור, והם פתחו את השערים, והרבה מהדברים שפעם הם לא אישרו, ומאוד מאוד לחצו עלינו בפרסומים בשנה האחרונה, אסור את זה, אסור את זה, אסור את זה, היום הרבה דברים מאוד מותרים, אוקיי? אז מה המצב אצלי בעסק? מה כושר השרידות שלי בעסק? כמה לקוחות יש לי עכשיו? כמה לקוחות היה לי לפני חודשיים או שלושה? כמה לקוחות אני צריך כדי שהעסק שלי ימשיך לנוע, שהגלגלים ימשיכו לנוע, שהמכונה תמשיך לנוע, אוקיי? הדבר השלישי שאנחנו עושים דיאגנוסטיקה, זה אנחנו מבררים מה קורה ללקוחות שלנו, איפה הם, מה הם עושים, איך הם מרגישים, לדבר איתם, לשלוח להם אימיילים, להציע להם הצעות, לעלות איתם ללייבים, לעזור להם, אם יש להם איזו סיטואציה שאתם כבעלי עסקים יש לכם איזשהו פתרון, ואתם יכולים לתת להם את הפתרון, צרו איתם איזשהו תקשורת, תייצרו איתם איזושהי שיחה, זה יכול להיות שיחה בזום, זה יכול להיות שיחת טלפון, להרים טלפון לכל הלקוחות שקנו בשלושה חודשים האחרונים, לוודא שהמוצרים סבבה, לבדוק אם יש להם איזשהו צורך נוסף, אתם יכולים להביא להם שליח עד הבית וכל מיני דברים כאלה, להבין מה קורה איתם, ואפילו ברמה של להרים להם טלפון, אם יש לכם צוות וירטואלי, עוזרת אישית או מזכירה, כלשהי שיכולה להרים טלפונים, ולהתקשר ללקוחות ורק להגיד, באופן הכי פשוט, שלום, מדברים מכך וכך וכך, רק רצינו לוודא שהכל בסדר ואתם מרגישים טוב. וזהו, אוקיי? אפילו שתעשו את השלב הזה, אתם תפעילו עליהם עיקרון שיווקים שנקרא חוק ההדדיות, של בחור בשם צ'יאלדיני, שכתב את הספר אינפלואנס. יש לי פה את הספר... אני לא מוצא את הספר כאן. הוא כתב את הספר הזה, אינפלואנס, ספר באנגלית, אין תרגום לעברית שלו, ממליץ מאוד לקרוא את הספר הזה, כן, גם לבעלי עסקים. הספר הזה, וחשוב לי להגיד עליו, כי זה מה קורה ללקוחות שלכם, הספר הזה נכתב במקור עבור לקוחות, איך להתמודד מול בעלי עסקים שמנסים לדחוף לכם מוצרים, אוקיי? מה שקרה זה הפך להיות התנך השיווקי של כל בעלי עסקים, ובעצם הוא מראה פה שישה עקרונות של איך המוח של הלקוחות שלנו חושב. דווקא עכשיו במשבר, הלקוחות שלנו הם כמונו. אנחנו יכולים לבוא להגיד להם, אנחנו מבינים אתכם לגמרי, גם אנחנו תקועים בבית, גם אנחנו עם הילדים, גם אנחנו עם המשפחה, גם אנחנו מנקים לפסח, גם אנחנו בלחץ, כי הרבה דברים קורים סביבנו, אבל חשוב לנו להיות כאן עבורכם, ולכן אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו יכולים לעזור לכם, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב, גם שהלקוחות שלכם ידעו וישמעו ותגידו להם את זה, אתם יכולים להגיד להם את זה בפוסטים בפייסבוק, לעלות לייבים בפייסבוק, לשלוח להם אימיילים, לשלוח להם אס-אמסים, הכל בסדר, אתם יכולים לעשות את כל הדברים האלה. אחרי הדיאגנוסטיקה, מגיע שלב העיצוב מחדש, שזה מה שנקרא תוכנית, אוקיי? התוכנית הזאת היא תוכנית שאנחנו בונים שוב, מה המצב, אני מעצב בעיצוב מחדש, אני בודק, אני מסתכל על הדיאגנוסטיקה, מה המצב בשוק שלי, ועכשיו איך אני מעצב את המהלך מחדש, איך הקולגות והמתחרים שלי מתמודדים, אני מעצב את זה מחדש, אני חושב איך אני יכול לשנות, לעשות את הסוויץ' למצב עכשיו, אוקיי? המילה הכי הכי חזקה שצריכה לשבת לנו בראש, זה מה קורה עכשיו. לא עוד חודש, לא עוד שבועיים, עוד שלושה, אני יודע שזה נשמע כמו טקטיקה, אבל זה אסטרטגיה שקורית עכשיו. מה קורה בשוק שלי עכשיו, שאני יכול לבוא ולעשות לו סוויץ'. מה קורה אצלי בעסק עכשיו שאני יכול לבוא ולעשות את הסוויץ'? מה קורה ללקוחות שלי עכשיו שאני יכול לבוא ולעשות איתם את הסוויץ'? והעיצוב מחדש זה לקבל החלטה לעשות משהו, לעשות פעולה עם כיוונון, אוקיי? עם כוונה וכיוון, אוקיי? פעולה שגורמת לנו עם כיוון למעלה כמובן, כמו שאנחנו רואים פה בלופ, שיש לנו את את הפעולה של הדוינג, העשייה עצמה, יש לנו עשייה שמעלה אותנו למעלה. ואז אנחנו מגיעים בעצם לדבר שנקרא שלב המזלג. שלב המזלג זה פיצול, אוקיי? כמו שאנחנו מגיעים למזלג בכביש, אני רציתי לעשות לכם קונוטציה של מזלג כדי להטמיע לכם את זה בראש. השלב המזלג, מזלג בכביש זה צומת כלשהי שבה אנחנו צריכים לבחור צד שמאל או צד ימין או קדימה או אחור או ימינה, לא משנה, אוקיי? ומה שקורה, פה יש איזשהו נקודת פיצול. פה בעלי עסקים מתפצלים. יש בעלי עסקים שמבצעים עשייה מדויקת. מן הנקודה הזאת ואילך, הם עושים עשייה מדויקת, והעשייה המדויקת הזאת מעלה אותם, עושה להם סקייל-אפ בעסק, ויוצרת להם עשייה כל הזמן, עשייה, 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 בלי להסתכל לא שמאלה, לא ימינה, ופשוט לעשות ולפעול, ומייצרים את העלייה הזאת החוצה, שזורקת אותם החוצה מהמשבר, וכשהמשבר נגמר, הם תופסים קילומטרים של מרחק מול המתחרים שלהם. לעומת זאת, יש בעלי עסקים שעושים עשייה רנדומלית. זה אומר שהם כן הגיעו, הם חוו את הייאוש, הם חוו את ההלם, הם חוו את הכיפאון, אבל הם התחילו לעצב מחדש את העסק שלהם, אבל פתאום רואים שהאום מוציא תוכנית ב-80% הנחה, אז הם גם הולכים לעשות 80% הנחה. ואחרי זה עולה להם רעיון, אולי אני אתן את כל המוצרים שלי בחינם, הוא נותן את המוצרים בחינם, גם הם נותנים את המוצרים בחינם, והעשייה הרנדומלית הזאת רוצחת את העסקים, היא פשוט גומרת את העסקים, והיא הופכת את האלם, את הייאוש, לדאון, ופשוט גומרת את העסק, מורידה אותו למטה, וזה ממש הורס את העסקים. אז מה קורה כשיש הלם או ייאוש? אנשים לא עושים כלום. כמו שאמרנו, אנשים תקועים במקום. הם שופכים את כל הידע שלהם בחינם לכל דורש, בלי בעיה, עושים מלא מלא פעולות, לכבוד הקורונה, בגלל הקורונה, החלטתי זה, סגרו לי את העסק, אני עושה ככה, כל מזה. נשארים מאוד 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 עסוקים, אבל בתחתית לא מכניסים כסף לעסק, הם מאגנים את המחיר מאוד מאוד נמוך, וכשאתה מאגן את המחיר על המוצרים שלך מאוד מאוד נמוך, בפעם הבאה שתרצה לעלות המחיר, יהיה לך מאוד 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 קשה, זה יוצר פגיעה מאוד מאוד קשה בעסק, גם בעתיד, בעיקר בעתיד. עסק במצב כזה, של חינם, 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 נמוך, 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 לא יכול לשרוד לאורך זמן. במצב כזה, העסקים האלה יסגרו, ולכן אנחנו רואים לא מעט עסקים של בלי הקורונה, הם ברמה של קרייסס מטורף, והם עושים לעצמם נזק בזה שהם נותנים כל מיני דברים בחינם, שממש הורגים להם את העסק. ולכן אנחנו חייבים לעשות ניתוח עולמי. כשאני מסתכל על ניתוח עולמי, אנחנו, כמו שאמרתי, הדברים האלה כבר קרו, אוקיי? ב-2008 הסיטואציה הזאת כבר קרתה, ואנחנו צריכים להסתכל מה קרה בשוק שלי, אוקיי? אם זה שוק הפרזול, אם זה בשוק ביטוחים, או אם זה בשוק של הדרכות, או קוסמטיקה, או כל מיני דברים כאלה. מה קרה בשוק? אפשר להיכנס לגוגל ולבדוק מה קרה בשוק שלי, איך השוק שלי התמודד בעבר, ב-2008, עם הסיטואציה הזאת. מה הוא עשה ב-2009? מה הוא עשה ב-2010? זוכרים? שלפי הדאו ג'ונס שראינו, ב-2008 הייתה ירידה, ב-2009 הייתה עלייה, ב-2010 הייתה עוד עלייה, ב-2011 הייתה עוד עלייה. כל הדברים האלה זה דברים שכבר קרו, ואנחנו יכולים ללמוד מהעבר, אוקיי? להסתכל אחורה, ללכת, לשאול בגוגל, מה קרה לתחום הפרזול ב-2009? מה קרה לתחום הפרזול ב-2010? וללמוד מה הם עשו אז, ואת זה לעשות כבר עכשיו, 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 לא לחכות, אוקיי? מה היו השלבים שהם עשו? אוקיי? יש ספר מאוד מאוד יפה של ג'ים רון, שקוראים לו Four Seasons Life, אוקיי? ארבע עונות של החיים, שהחיים שלנו והטבע הולכים במקביל, ויש ארבע עונות, יש לנו חורף בעסק, יש לנו winter welcome, אוקיי, חורף זה שיש עתה, שיש כפייה בעסק. יש לנו סתיו, יש לנו אביב, יש לנו קיץ, פריחה וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה קוראים בעסקים. אם מעניין אתכם, תכתבו Four Seasons of Life של ג'ים רון, תקראו את הספר הזה, ספר נפלא, שנותן הרבה הרבה תובנות דווקא על משברים. אנחנו רוצים לדעת איך בעולם יצאו מהמשבר הזה, איך בעולם בעבר הם הצליחו לצאת מהמשבר הזה, ומה הם ראו, מה היה התוכנית שלהם, אוקיי, ראייה לעתיד, אנחנו מסתכלים אנחנו ב-2020, יש לנו משבר, אנחנו חיים במשבר כרגע, אנחנו צריכים להסתכל מעבר למשבר, זה מאוד מאוד קשה, כדי לתת לנו את העזרה, את המקל הזה, להסתכל על העתיד, אנחנו צריכים ללכת אחורה לעבר, ולהסתכל איך בעבר הם התמודדו עם זה, ולעבור להגיד, אז הם עשו ככה, אולי אני יכול לעשות את זה היום, אבל היום אנחנו בעולם דיגיטלי, אז אני אעשה דיגיטלי יותר מתקדם, אני אעשה את זה שיפט יותר חזק. חשוב מאוד לבוא ולעשות מבט ציפור. מה זה מבט ציפור? זה המלצה אישית שעובדת נפלא. אני כל בוקר יוצא את המאה מטר של הריצה, זוכרים? אז אני יוצא את המאה מטר עם טלפון, אבל עם אוזנייה, ומקשיב למוזיקה, מקשיב לפודקאסטים, ועושה חשיבה עם עצמי, איפה העסק שלי נמצא, אבל אני מסתכל במבט ציפור, אוקיי? מבט ציפור זה לא מה קורה עכשיו, מה קורה עם הלקוח הזה, ומה אני צריך לעשות לו, ומה זה זה, כל הדברים האלה, ומה קורה עם המוצר הזה שלי, או ההדרכה הזאת, או הליווי הזה, וכו' וכו' וכו', כל הדברים האלה שאני עושה, לא מה קורה איתם ביום יום הטקטיקה, אלא מה קורה ממבט ציפור, אוקיי? כמה עסקים, כמה בעלי עסקים יש לי שאני מלווה, כמה עסקים יש לי שאני בונה להם פאנלים, כמה קורסים יש לי, אולי אני רוצה להוציא עוד קורס, אוקיי? זה נותן לנו אטרף של עשייה, המבט ציפור הזה, זה נותן לנו תקווה ודרייב מאוד מאוד חזק לעשייה. זוכרים שדיברנו על התאמות שאנחנו עושים, התאמות שיווקיות, אז בואו אני רוצה להראות לכם דוגמה של שתי התאמות שיווקיות, של חברות, אומנם חברות בעבר, אבל תראו את הרעיון. אחד ההתאמות השיווקיות הכי חזקות, זה להפעיל רגש אצל האנשים. עכשיו, כשאנשים מקשיבים לטלוויזיה, או מקשיבים לרדיו, או קוראים עיתונים, וכל הדברים האלה, עיתונים דיגיטליים, או אם יש עיתונים שמגיעים הביתה, אין לי מושג, אני לא קורא עיתונים כבר כמה שנים, אנחנו במוד של פחד, אוקיי? יש ספר שנקרא Trust Me, I'm Lying, אוקיי? של... שכחתי את השם של הסופר, Trust Me, I'm Lying, הוא לוקח את כל העולם הזה של המדיה, ומסביר... הוא מסביר שם, יש שם איזה משפט שהוא אומר, שהמטרה של התקשורת היא לא לתת לך ידע, המטרה שלה היא לגרום לך לפחד, אוקיי? וזה מה שהתקשורת עושה, היא גורמת, היא זורעת פחד אצלנו, בחיים שלנו, ועם הפחד הזה הם מקבלים רייטינג יותר גבוה, כשיש רייטינג יותר גבוה יש פרסומות יותר, ואז הם מרוויחים את הכסף שלהם על חשבון הפחד שלנו.
אז תודה שהזנת לעוד פרק בתרקלין העסקים, ועכשיו, אם יש לך שאלות על הפרק, תשלח לנו אותם ונענה עליך עליהן בשמחה. אל תשכח, ההצלחה האמיתית שלך היא לשתף ולהעביר את זה הלאה, אז שתף עם חבר קרוב שהמידע כאן בתרקלין העסקים יכול לעזור לו או לה, והם כבר יודו לך, וגם אנחנו.